אני מתנצל שלא, ליבי לא נותן לי להתחיל עכשיו ללמוד את הפילוסוף ככה לפני ראש שנה, אני חייב לומר את האמת. אז אני אגיד, אני אגיד משהו לקראת ראש השנה, בסדר? אבל שתואם את המחשבות הבסיסיות שלי, קודם כל. טוב, זה טוב שאני חושך. ואני חושב שזה עולה בקנה אחד עם עקרונות שמופיעים פה בספר כוזרי. ואני אני אתחיל בעצם... טוב, נתחיל. איפה שנתחיל? נראה לאן נגיע. אני אסיים טיפה יותר מוקדם היום. טיפה, שתי דקות, שלוש דקות. לא בגלל שאני מחזיר לכם לשבוע שעבר, בגלל שאני... טוב. תראו, זה דברים פשוטים בבית מדרשנו פה, בישיבה, שעוסקים בתורה שבכתב. אז ברור מאוד מעיון בפסוקי הקורבנות בספר במדבר שיש לנו בעצם שני מערכות של חגים. זה דברים פשוטים, נכון? כי יש לנו שני מערכות של קורבנות. יש קורבנות שזה 1-1-7, פר 1, איל 1, גלסים בני שנה 7. שמעתם על זה?
כן.
איך נראה מתי זה 1-1-7, ויש 2-1-7, נכון? שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים. אז אם אנחנו בודקים את הרגלים, הרגלים, תכף נגיע לסוכות, אבל עוד לפני סוכות, בסדר? אם נעשה את החשבון, אתם מכירים את הפסוקים? זה אחד מהפסוקים. אז הרגלים, פסח, שבועות ו... טוב, תכף נראים סוכות, כן. אבל פסח, שבועות, זה 2-1-7. מה עוד 2-1-7?
שמיני
הצהרה. לא, 1-1-7. חומשים, אני יודע מה, יידישקייט, ראש חודש? מה יש בראש חודש? פרים למכר שניים ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים, נכון? יש למישהו סידור, זה מספיק, ראשי חודש שלכם. מה יש פה הכל? תנ"ך שלם. טוב, בסדר. טוב שמחקת. אוקיי. ראש חודש, 2-1-7. בסדר, אנחנו עושים 2-1-7. זה ברור, זה קוד פשוט, נכון? זה קוד 1-1-1-7. בסדר?
התוש השחור אמור
לדעת. השחור, עובד יותר טוב. אז אם תרצו, זה ראש חודש, פסח, שבועות. בשבועות יש בעיות אחרות, אבל נעזוב את זה רגע. 1-1-7, מה זה?
ראש השנה.
ראש השנה? יוק. ו... טוב, יש בעיה קטנה עם סוכות. טענה פשוטה שסוכות היא בעצם הולכת ככה. מחברים את שניהם, מה מקבלים? 14, 2 ו... 3. עכשיו, אתם יודעים שבסוכות, זה נכון, שני אלים, ו-14 כבשים בסוכות, זה נכון. השאלה המעניינת, מה קורה כאן, נכון? אז התשובה המעניינת היא שבעצם זה פלוס 10, ומ-10 זה יורד עד 4. נכון? ביום הראשון 13, ת-ת-ת-ת-ת, עד שבעה ביום האחרון, שזה הושענא רבה. מה הסכום של 10 שיורד עד 4? זה 49, בדוק, בסדר, זה לא... כי זה 14, נכון? העליון, אתם זוכרים? קומבינטוריקה לא עלינו? כן, זה העבר האחרון והערב הראשון כפול מחצית העבר. זה גם הגיוני. כן, זה כן נכון מה שאני
אומר. לא, נכון.
14 כפול 3.5 יוצא? 49, שזה גם 7 בריבוע. אתם רואים בעצם, זה אולי יש לנו 3, 2, 14 כל יום, כי זה נובע מזה שזה גם... קשור למערכת פסח, שבועות, ראש חודש, וזה גם קשור למערכת ראש שנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת, כל חגי תשרי, זה חטיבה אחת. זה ברור לכם? אתם איתי? חלק מהזמן. בסדר? ואז נשארנו עם 7 כפול 7, שזה עדיין במסגרת הזה של 70. בסדר? 7 כפול 10, 7 כפול... דרך אגב, זה די ברור שכך יצא, כי כש... יש 7 ימים, תמיד יתחלק בשבע, אבל לא חשוב עכשיו, לא אכנס לזה, זה לא חידוש כזה גדול. בכל אופן, למה אני אומר לכם את הדברים? שבעצם אנחנו רואים שיש לנו שני מעגלים, לפחות שני מעגלים, שהשאלה המעניינת, מה עם שני המעגלים האלה? בסדר? יש מעגל של הרגלים, שראש חודש כלול בתוכו, ויש מעגל של מה? חגי תשרי, שסיוע יום כיפור, שמיני עצרת, זה ברור לכם? שאלה, מה קורה בראש השנה? שאלה, כי זה ההתחלה של מה? של חגי תשרי. מה זה ראש השנה בכלל? עכשיו, בסוגריים אני רק אומר, שפסח שבועות, ראש חודש זה בעיה, טוב, לא מכנס עליו ברגע זה, אבל פסח שבועות סוכות, אתם יודעים שהם עצמם כפולים. ומה הם כפולים? כי גם חגים חקלאיים וגם חגים היסטוריים. בסדר? ואתם שמעתם על זה. חגים היסטוריים, שמעתם, יציאת מצרים, מתן תורה, מה קורה בסוכות, השראת שכינה. בסדר? לא חשוב, לא ניכנס עכשיו לזה. יש רב לזר ממית שאומר שבסוכות, כשכבשו את הארץ, אז בנו סוכות לחימוש הארץ. לא חשוב. כלומר, כן חשוב, אבל לא עכשיו. בסדר? זה... לכשיח. עכשיו מעניינת היא מה זה ראש השנה, כי דווקא יום כיפור, אם אנחנו מדברים על מה, על חגים שהם חגים היסטוריים, אז פסח, שבועות וסוכות יש לנו, יש לזה גם צדדים חקלאיים, אני לא אכנס לזה עכשיו. יום כיפור הוא חג היסטורי. מה היה ביום כיפור?
לוחות שניים.
לוחות שניים, נכון? זה די גם יוצא מהפסוקים עצמם, זה לא כזה המצאה, זה לא מוקרץ, כן? מה זה ראש השנה? אז תדעו לכם שרמב"ן, הרי הבעיה של ראש שנה שבתורה לא כתוב בדיוק מה זה. או שכתוב יום תרועה יהיה לכם, או זיכרון תרועה מכה הקודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. גאנדיקט. זה כל מה שכתוב על ראש השנה. יום הדין. לא מוזכר יום הדין. שמעתם על זה, נכון? אז הרמב"ן אומר, וקיטה, נכון, שכיוון שזה החודש שבהמשכו יש את יום הכיפורים, וזה מתחיל בראש חודש, אז מסתובב קורה משהו בראש שנה, ואז הוא מצליח להגיד שראש שנה זה יום דין. אוקיי? אבל זו שאלה מעניינת. אז אני רוצה לתת איזשהו הסבר לזה, וקצת יותר להעמיק בעניין הזה, כדי שבאמת, לא יודע, אולי יצא לנו משהו שיועיל לנו לעמידה יותר טובה בראש השנה. תראו, יש דרך שזה יגיע אליכם ולא אליי? מה? שכוח. טוב, אז הרעיון הוא הרעיון הבא. אנחנו אומרים שזה ראש השנה. אני רוצה להסביר משהו לגבי מה זה ראש השנה. מה הרעיון שבעצם, אתם יודעים מה זה אוקסימורון? זה קרח חם, זה אוקסימורון, נכון? מה שסותר זה? עכשיו, המושג שנה זה משום שני, פעם שנייה, נכון? אתה עושה משהו שהוא שונה. כלומר, לא different, לא שונה, אלא again, בסדר? פעם שנייה. אתם איתי? זה העברית, תמיד מבלבלת ברוך השם. ואתה עושה משהו שפעם שנייה, אבל האם הוא שונה? שונה פרקו 101, נכון? שונה פרק, נכון? שונה זה שהוא לא חוזר ומשנה. כן? אתה הייתי. אוקיי, טוב מאוד, זה מה שחשוב. עכשיו, אם אתה אומר שזה עוד פעם, אז מה זה המושג הראש של העוד פעם? אם זה משהו מעגלי, אז בכל נקודה אפרה באופן שירותי לבחור נקודה ולהגיד זה עכשיו מפה חוזר עוד פעם, כי ברגע זה אתה נכנע. אבל אם זה משהו שהוא כל הזמן חוזר וחוזר וחוזר, זה כבר מגיע לפילוסוף שהכל חוזר וחוזר וחוזר. האם יש איזושהי נקודה ששם הדברים מתחילים? אתם יודעים מה הכי חשוב בקואורדינטות? יודעים מה זה קואורדינטות? למדתם גיאומטריה של המישור? או סטריאומטריה של המרחב? הנקודה הכי חשובה זה נקודת הראשית, נכון? ראשית. הנקודה, ראש, השנה. הנקודה שבה יש איזשהו נקודה שמתוכה מתחילים לכוון את הדברים, ציר ה-X פלוס מינוס ציר ה-Y, יודעים על מה אני מדבר? אוקיי? אז יש משהו, הנקודה הזאת עכשיו כשיש לך מפה כזו, יש לך איזה ראשית הציר, אז הכל מתארגן, יש כבר כיוונים לכל מיני דברים. אתה יודע מה מתקדם, מה נסוג לאחור, זה ברור לכם, הדברים האלה קריטיים מאוד, שיש איזשהו אוריג'ין באנגלית זה נקרא, נקודת הראשית, השורש של הכל. כי השורש של הכל בעצם הוא מאפשר לך את ההתארגנות. בלי נקודת ה-0,0,0, אם אנחנו בהנדסת המרחב, אם אנחנו בהנדסת המישור זה 0,0, ואם זה 0 זה 0, כי אין יותר מ-0, אם אנחנו לא זה ולא זה, אוקיי, לא, אפשר ישר, בסדר, שיהיה, טוב, נעזור. אז זה נקודה סופר חשובה, כי היא הנקודה שיכולה מה לעשות, לארגן את החיים, לארגן את המציאות, לארגן את ההוויה. עכשיו מה שאני רוצה לטעון, שזה בדיוק מה שיש בראש השנה, שהטענה היא שזה הנקודה שבה הכל מתחיל, זה הנקודה שממנה הכל מתארגן. ההבנה היא, כן, בריאת העולם זה לא אירוע היסטורי, כי היא לא קורה בתוך ההיסטוריה. מה קורה בבריאת העולם? מתכונן המרחב כולו, המציאות מתחילה להיות קיימת, מתחיל הקיום בכלל, זה לא משהו שהוא בתוך ההוויה, זה משהו שהוא מעבר להוויה, אוקיי? ואז מופיעה ההוויה. עכשיו פה יש דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, שחשוב לנסות להבין אותו. אתם יודעים שלפי חז"ל, לדייק, זה דרשה יפה, אבל זה עובד טוב, שבעצם בריאת העולם הייתה אתמול, בקפה ותשרי התכונן העולם, בקפה אלול, נכון? למה מתחילים מקפה? כי רוצים להגיע לראש השנה למעלום, ליום בריאת האדם. ואז כמובן יש את הוורטים האלה שיום טוב שני של ראש שנה זה כבר השבת, וזה כבר נכנס לכל נדרשות של יום טוב שני של ראש שנה, שעד יום שישי יש לכם זמן לחשוב על דרשות של עצמכם. בכל אופן, ביום שישי של בריאת העולם, שזה א' תשרי, זה בריאת מי? בריאת האדם. יש פה איזו תפיסה שאני רוצה קצת לגעת בה, מה פירוש בריאת האדם ומה יש פה בתשומת לב הזאת, במציאות הייחודית הזאת של האדם. עכשיו פה יש משהו שהוא באמת 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 מיוחד אצל האדם, שבאמת יש יכול אצלו להיות ראש השנה. זאת אומרת, אמרנו שבעצם הדברים בעצם הם די, אתם זוכרים גם שבוע שעבר דיברתי אתכם על זה שבכל דבר בבריאה יש אלוקים, חוץ ממי? אתם זוכרים? אני אזכיר לכם. חוץ מאדם. זאת אומרת, כל דבר בעולם, הבריאה, אם היא דומם, צומח, זוכרים שדיברנו? חי, גרמי השמיים שיש להם מסלולים, נכון? דיברנו על זה? ואחר כך בעלי חיים שיש להם אינסטינקטים, לא זוכרים? טוב, מי שלא, כן, זוכרים בערך, כן, טוב. תמיד המלמדים זוכרים יותר טוב מהתלמידים, זה לא נכון. תראו אתם מורים, תראו אתם, בינתיים צריך לא מתוסל מדי עם זה, בסדר? אז האדם הוא היחידי שיש לו את החירות, שהעולם שלו בעצם מה? פתוח. זאת אומרת שבעצם אין חוקיות מוחלטת, סגורה, הרמטית על החיים שלו. זה לא מדויק, כי אתם יודעים שיש שתי ברכות כל בוקר, אנחנו עם שתי ברכות, אחת ברכת הגוף ואחת ברכת הנשמה, שמעתם על זה, אשר יצר זה ברכת הגוף ואלוקי נשמה זה ברכת הנשמה. אתם זוכרים שיש מדרש שאומר שלעתיד לבוא הגוף והנפש או הגוף והנשמה, כל אחד מטיל אחריות על השני. אתם מכירים את הסיפור הזה? זה המשל לעיוור ולפיסח, שמביאים להם משל כזה שיש עיוור ויש פיסח. העיוור יש לו יתרון אחד שהוא לא פיסח, זאת אומרת שיש לו את היכולת של התנועה והכוח לנוע, רק אין לו את היכולת להתבונן לאן הוא מוביל את עצמו. לעומת זאת הפיסח אין לו את יכולת התנועה, אבל יש לו את יכולת ההתבוננות, נכון? אז חז"ל אומרים שהגוף והנשמה, כל אחד אומר, הנשמה אומרת, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני בלי הגוף לא הייתי עושה כלום. נכון מאוד. אז מי השם? הגוף. הגוף אומר, אני בלי הנשמה שהזיזה אותי לכל מיני מקומות, אני גם לא יכולתי לעשות כלום. אז קיצו, כל אחד רוצה להעביר את האחריות על השני, ואז המשל הוא באמת הפיסח והעיוור. האם באמת הפיסח והעיוור עושים קואליציה כזו שהפיסח, הוא לוקח את העיוור על כתפיו ונותן לעיוור להוביל אותו, אי אפשר להוביל אותו, הוא פיסח, כן, אבל זה קואליציה שבה מי שמכוון אותך זה העיוור ומי שמזיז אותך זה הפיסח, תוצאות הרות אסון. לעומת זאת, הדבר המומלץ הוא שהעיוור ירכיב על גביו את הפיסח, הפיסח הרואה יכוון את העיוור הנייד, ואז הקואליציה תהיה טובה. עכשיו, אם תחשבו על זה רגע, זה ביוק שתי הברכות של ברכת הגוף וברכת הנשמה. מה זה ברכת הגוף? נכון, על מה אנחנו מברכים? שהמנגנונים פעילים. צרת האדם בחומה הברה, נקבים, נקבים, יפתח אחד, עושתם אחד, שכל המנגנונים האלה באמת שם הכל איזשהו סוג של אוטומטיזם. למדתם ביולוגיה? יש לנו מערכת עצבים שהיא אוטונומית, מכירים? יש פרה אוטונומית, שהיא עובדת באופן אוטומטי. ברוך השם. אז זה אנחנו מברכים כל בוקר, שחוץ משאר פעולות המעיים שמתברכות דרך הברכה הזו, עד לשם זה מגיע, אבל בעצם כל מנגנוני הגוף שפועלים בצורה טבעית, הם מתברכים, או עליהם אנחנו מברכים בברכת אשר יצא. יש ברכה אחרת, שהיא ברכת אלוקי נשמה. עכשיו תשימו לב, הנוסח של ברכת אלוקי נשמה היא פנטסטית, כי אם תשימו לב מה המילה המנחה, בברכת אלוקי נשמה, כל אחד שם לב שהמילה היא מה? אתה, אתה, אתה. זאת אומרת, יש פה איזו פנייה ישירה, הנשמה פונה למי? לקדוש ברוך הוא. יש פה איזשהו הפיקח שרואה ואומר, אתה, אני מסתכל עליך ואני רואה אותך ואני אכוון את עצמי לקראת משהו. אז יש לנו גוף ויש לנו מה? נשמה. הנשמה זה המרחב שבו האדם יכול להתכוון לכל מיני כיוונים. או לקדוש ברוך הוא, או לדברים אחרים, ויש נוהגים כן, של להמון דברים. פותחים את העיניים ורואים כל מיני דברים. עכשיו, למה אני אומר את זה? שבעצם מה שאני רוצה לטעון, שמה שמייחד את האדם, זה היכולת שלו להתבונן. הוא גם כפוף להרבה חוקי טבע. למשל, ברגע זה, המון מנגנונים שקיימים בי ובכם, כפופים להרבה חוקי טבע שפועלים עלינו. מבחינה זו, אם אני מחבר את זה קצת לספר הכוזרי, אז שם אלוקים, החוקיות של הטבע פועלת על כולם. אבל, וזה הייחוד של האדם, שלאדם יש גם מרחב של בחירה חופשית. יש לו מרחב של אפשרויות. יש לו מרחב של, שאף על פי שהכל שונה וחוזר על עצמו, יש גם אפשרות של מה? של שינוי. זה המיוחד באדם, האדם הוא היחידי שיכול לשנות. עכשיו, למה זה קשור באמת? מה זה ראש השנה? זאת אומרת, ההבנה הזו שיש ראש לשנה, שלא הכל הוא הכרחי. הפילוסוף, שלא נלמד אותו היום. מה הוא רוצה לטעון? הכל הכרחי, הכל מחזורי, הכל חוזר על עצמו, הכל הזמן, חיוב וקדמון, שום דבר לא התחיל ברגע מסוים. אז יש פה משהו שאין לו שום, אי אפשר לפרוץ אותו בכלל. הוא גלגלי, הוא מעגלי, הוא כל הזמן, יש משהו שהוא שמעתם על המושג וקטור בפיזיקה? וקטור זה כוח עם כיוון, נכון? אתם שמעתם על זה? אתם מבינים שאם אתה תופס את העולם שאין בו שום וקטוריאליות, אין בו שום כוח עם שום כיוון, אז הכל מחזורי, הכל מעגלי, שום דבר לא יכול לפרוץ פה את העניינים. והרעיון הוא שיש משהו שיכול לפרוץ אותו. ומה שמאפשר את הרעיון של הפריצה, זה שיש ראש לשנה. שיש משהו שמתחיל ממשהו. שלא כל מה שקיים חייב להיות קיים. עכשיו תראו, אני רוצה שתבינו את הנקודה הזו קצת יותר לעומק. אני רוצה להשתמש, לייחס בפירוש של יהודי שיקר לליבי. מה אני עושה? כי הוא כתב דברים שעניינו אותי. יש הכתב והקבלה, רבי יעקב צבי ממקלנבורג, היה רב בעיר חשובה בגרמניה, בקניגסבך, קניגסבך, עירו של קאנט, רק אחרי שקאנט כבר מת, הוא היה רב שם בעיר הזו, היה תלמיד חכם, והוא כתב פירוש לתורה, כתב הקבלה לתורה, והוא שיחק הרבה עם השפה העברית. זה מאוד מאוד מעניין, הוא ידע גם גרמנית, ידע הרבה שפות, וממילא יצא לו פרשנות מאוד מעניינת. עכשיו, מה זה יום תרועה יהיה לכם? הוא אומר שהמילה משהו רעוע זה משהו שהוא רעוע, הוא שבור. הקול של התרועה, גם זה כבר הקדמונים אומרים, שתרועה זה קול שבור. למה זה קול שבור? כי הדברים הם רעועים, הדברים הם שבורים, הם רעועים, הם... עכשיו, הוא רוצה לטעון, מה זה יום תרועה יהיה לכם? הוא רוצה לטעון שזה יום שבו אתה תופס את המימד השבור של החיים שלך. אתה קולט כמה החיים שלך הם בעצם שבורים. Which is true, כמו שאומרים בעברית. החיים שלנו לא, לפחות שלי. בסדר, יכול להיות שאני זקן כבר ברוך השם. אבל יבוא יומכם. המציאות, אנחנו לא שלם. בן אדם הוא לא שלם. הפלא הגדול בעיניי הוא שיש לו שאיפה לשלמות. אבל להגיד שהוא שלם, יש אנשים שיש להם זהב אמינה כזו. בדרך כלל לא ברצינות. אבל הקיום האנושי הוא די רעוע. אנחנו מאוד מאוד תלויים, אנחנו מאוד מאוד זקים, אנחנו מאוד מאוד, באמת, אף על פי שבני אדם חושבים את עצמם למי יודע מה, אבל כשהם חושבים על זה קצת יותר ברצינות, הם בעצם זועקים לעזרה. אין אדם שלא זקוק לעזרה. חשבתי על זה באמת ככה, קצת בעקבות דברים שרב עמיטל כתב, אבל לא בקו שלו בדיוק, אבל שבעצם הפנייה לעזרה, אני לא יכול, אני לבד לא מסתדר. אני זקוק לעזרה, אני זקוק שתעזרו, תן תעזרו לי, אני אעזור לך. כל אחד יעזרו לי, אני לבד לא יכול. עכשיו, זה לא טיינה, זה המציאות האנושית, כולנו פה לא לבד, אם מישהו, אף אחד פה לא לבד, אף פעם אנחנו לא לבד. כלומר, יכול להיות שאפשר להרגיש בודדים, אבל יש אנשים מסביב. השאלה אם אתה יודע לבוא וליצור קואליציות עם כל מיני אנשים שמסביב. אם אתה יודע לפנות לאנשים מסביב, אם אתה יודע לגייס את האנשים שנמצאים מסביב, אתה יודע לפעול במה שקיים בעולם, כי אתה יש לך בחירה ואתה יכול, אתה לא כבול לשום דבר. אתה יכול לעשות שינויים. אם אתה יכול לבוא לקחת שופר, או כל כלי אחר, זה לא חשוב. כדאי שיהיה שופר, אבל לא חשוב. ולהזעיק את הזעקה שלך, להביע את הנזקקות שלך, להביע את הרעיות שלך, את זה שאתה רעוע. עכשיו, למה זה חשוב? ולמה זה הופך להיות ראש השנה? בגלל שקשה לעשות שינויים. אנשים זקנים כמוני, יש כל מיני הרגלים. גם לכם יש. אבל פחות חרוטים, פחות עמוק. אבל אתם יודעים שמה קורה? מה הרעיון של התרועה? אני רוצה להסביר את זה טיפ-טיפה יותר, קצת קשור למקצוע שלי. אתם יודעים שיש אנשים שיש להם חרדות, שמעתם על זה? עכשיו, מה זה חרדות? זה אומר שאתה שם זכוכית מגדלת על אופציה שהיא אפשרית. אני מפחד לרד במדרגות, כי כל יום יש מישהו ש... בוא ניקח דוגמה יותר טובה, יותר מזוויעה. אני מפחד לנסוע באוטו שלי, כל יום יש מישהו שיצא בבוקר מהבית, אמר יפה מאוד שלום לאשתו ולמשפחתו, בכל יום יש אנשים כאלה שלא חזרו בערב הביתה, בעולם. אל תחשבו על זה יותר מדי, בבקשה. בסדר? אבל אתם יכולים לפרוח את מה שאני עכשיו אמרתי? בכל יום יש מישהו שיורד במדרגות שובר את הרגל, לפחות. בכל יום. אז אני מפחד, אבל אני מבין לא. כי מי אומר שאני לא... אתם מכירים את הילד שבא הביתה ואמר, אמא, כל הגפורים הם 100% בסדר, קניתי קופסת גפורים, כולם עובדים. איך אתה יודע? אני בדקתי את כולם, כולם נדלקים. הוא צודק, איך הוא ידע שכולם יכולים להידלק אם הוא לא ידליק את כולם? אז הוא בדק. אז איך אני יכול להיות בטוח? איך אני יכול להיות בטוח? איך אני יכול לעשות צעד אחד להיכנס לאוטו? הרי זה לא שאני דואג שאני לא אנהג טוב. מסביב, מי יודע מה, הנה בדרך לפה הייתה תאונה. לא חשבתי על זה, אני חושב על זה. אז בעצם, האדם החרד הזה, אני הפושע שאני מרגיע אותו, איזה זכות יש לי זכות להרגיע אותו, הוא צודק. זה סכנת נפשות לחיות. באמת סכנת נפשות לחיות. רק אנשים חיים מתים. אז מה עושים? אז הטיימה היא שבעצם באמת נכון יש דין כל הזמן. אדם נידון כל רגע ורגע, כי באמת כל רגע ורגע, מי אומר שמגיע לך שתעשה עוד צעד אחד? אלא שההלכה היהודית אומרת לאדם, יום אחד בשנה תחיה עם חרדות כאלה. באיזה יום תחיה עם החרדות האלה? ראש השנה. יום אחד בשנה תגיד לא ברור כלום. מה שהיה היה, בכלל לא מובטח שמה שהיה הוא מה שיהיה. לא מובטח לי, כי באמת לא מובטח. זה לא עמדה פוזה בעייתית כל כך, זה האמת. האמת לא בטוח בשום דבר. ואתה, אם אתה פתאום שומע צפירה של אמבולנס, אתה אומר, אוי, קרה משהו. קרה משהו? או יכול שיקרה משהו? למי קרה משהו? זה נוגע אליי, לא נוגע אליי? זה שאלה רצינית. השופר מכריז על זה שקורה משהו. עכשיו, אני אמרתי פירוש אחד לשופר, שאני קורא לעזרה, אבל בעצם יש משהו בהזקה הזו שאומר, רק רגע, תקפו בסוריה, לא תקפו בסוריה, צריך קונגרס, לא צריך קונגרס, מי, מה, מי, יש לי ערכת מגן, אין לי ערכת מגן. אפשר תמיד לקחת מאבני המקום, ממה שקורה מסביב, כדי להבין שבעצם המציאות שלנו היא די רעועה. עכשיו, למה זה חשוב? קודם כל זה האמת, שאדם צריך לדעת שלא מובטח לו שום דבר. אין לו חזוק על שום דבר. למה זה נכון? כי באמת זה נכון. עכשיו, מה זה עוזר לבני אדם? אני חושב שכשהיינו פה לפני 11-12 שנים, היה אינתיפאדה, שמעתם את זה, הייתם ילדים. אבל אחד הדברים המעניינים שקרו באינתיפאדה, זה שאנשים התחילו לשאול את עצמם, רק למה אני נוסע לירושלים? פתאום אנשים עשו איזו סדרה עדיפויות. הם התחילו לנסוע למעלה דברים היותר חשובים בחיים שלהם. כי אם זה יש בזה סכנה, אם יש בזה בהלה בדרך. אני זוכר שאני, כשהייתי נוסע לפה, אני באתי מירושלים, אני ידעתי למה אני נוסע, כי אני באתי ללמוד וללמד. אבל זה בכל זאת, אתה נוסע, אז אתה, לא רוצה להחריד אתכם, אבל אתה נוסע, אז ככה אתה נוסע, מגיע למנהרה הראשונה, אתה נרגע קצת, כי בתוך המנהרה סביב שלא יקרה כלום. אחר כך נמצא לגשר, אתה אומר, אני עכשיו במטווח, המטווח, אני בלחץ. אחר כך במנהרה השנייה, רגועים. ונוסעים, הגעת לפה, אתם זוכרים שיש בסרט ברכות תפילות למי שנכנס לעיר ומי יוצא מהעיר, הגעת לעיר, טוב, עכשיו הכל בסדר, עכשיו אתה רגוע, אתה נמצא בישיבה, אתה לומד, חזרה, כל פעם. היינו חיים חיים מודולריים. חיים ככה שבין נסיעה לנסיעה, אוקיי? עכשיו, מה זה עושה לבן אדם? זה תחושה שהוא צריך לדעת מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, למה הוא נוסע? כלומר, ההבנה הזו שלא שום דבר לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו, היא נורא חיונית לאדם כדי שהוא יעשה לעצמו מה? סדר עדיפויות רציני בחיים שלו. זה חשוב מאוד, אתה לא יודע, לא מובטח לך. עכשיו, מה שזה עושה, שזה מרופף לאדם את האחיזה בהרגלים של עצמו. אני רעוע, אני לא אוחז בעצמי כמו מה שהייתי. זה לא חייב להיות שמה שהייתי עד עכשיו, אני אהיה גם אחר כך. מה מאפשר לי לרופף את האחיזה שלי בעצמי? ההבנה הזאת שיש דין. ההבנה הזאת שיש דין אומר שאני עכשיו יכול להיות שלא, יכול להיות שכן. אני נמצא שוב בנקודה חדשה של מה? של בחיר. אני רוצה לחבר בין הדין של ראש השנה לבין הפתח הזה לתשובה שקיים בראש השנה. מה פרוש תשובה? לא אומר תשובה, בסדר? לא, אמרתי של שינוי החיים, של ארגון מחדש של החיים שלי, של ארגון מחדש של סדרי העדיפויות של מה חשוב לי, מה אני רוצה להשיג בעצמי, מה אני רוצה, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו. שזה שאלה אנושית מאוד. כל בעיה עולם עוברים לפניו, זה לא שאלה של דתיים. גם דתיים כדאי שישאלו את השאלה הזו, כן? אבל זה שאלה של קיום של החיים, זה ראש השנה, לשנה, לכל העולם. כי יש פה תפיסה עקרונית שאומרת שיש מעבר לכל הדברים האחרים. יש יציאת מצרים, יש מתן תורה, יש משהו אבל שהוא עוד יותר תשתיתי, עוד יותר ראשוני. הוא מעבר לכל לוח השנה. הוא מכונן את כל הדברים. והוא ההבנה הזאת שאדם, וזה התרועה, זה ההבנה הבסיסית של האדם, הדברים לא מתחילים ממני, לפחות ממני. האדם מקבל את זה שהוא, יש פשוטה לפניה. זה הקדוש ברוך הוא מתפשט לאין סוף. אנחנו כבר שלב ב', אנחנו, הקיום של העולם הוא כבר העולם הרעוע, הוא עולם התרועה שבה לא הפשוטה. אחר כך שואפים למשיח, זה פשוטה של אחריה. אבל המציאות היא מציאות מורכבת מאוד, בעייתית מאוד, רעועה מאוד. ולכן יום תרועה פורשו של דבר שברעיון זה היום שבעצם מכונן את העולם כמציאות שזקוקה לגאולה, כמציאות שצריך לתקן אותה, כמציאות שצריך להוביל אותה לקראת משהו. עכשיו, מה שמאפשר לנו להוביל את הדברים זה היכולת שלנו לרופף את האחיזה שלנו בעצמנו. זה ברור מה שאני אומר? אם אני תמיד אוחז את עצמי איך שאני אני לא אשתנה. לא כדאי לרופף לגמרי את האחיזה, כי אז האדם כבר לא יכיר את עצמו. אבל באיזשהו צורה מוסכלת, לאט לאט להגיד רק רגע, אז מה אני באמת רוצה? מה חשוב לי? מה באמת אני עכשיו יש לי אפשרות להיבהל כהוגן? אתם יודעים, כשקורה משהו, כשקורה אסון, עוזבים הכל. אז זה הרעיון של השופר, להגיד, תשמעו שום דבר, כלום. החיים שלכם, לא בטוח שיש לכם עוד חיים. לא בטוח. הלוואי שכן. אני מאחל לכם שכן. ששנה טובה וכל הברכות, באמת. אבל לא בטוח. לא בטוח. עכשיו, אני אומר, להגיע למקום הזה של ההבנה שלא בטוח, זה משהו מאוד פשוט. כי באמת, שום דבר, אף אחד לא יכול להבטיח לכם שום דבר. לא מובטח לנו כלום. ויום אחד בבקשה תהיו חרדתיים. זה מה שהתורה דורשת אותי. שיום אחד אנחנו נחיה במודעות האמיתית הזו ששום דבר לא מובטח. ושיכול להיות נורא ואיום. וגם יכול להיות נפלא. באמת גם יכול להיות נפלא. וזה פרשת החיים. אם אנחנו הולכים לנורא ואיום, או הולכים לנפלא. וזה מה שמתחיל בראש השנה. זה מה שמתחיל. אחר כך, אי אפשר להישאר בדין כל הזמן, לא אכנס לזה עכשיו בעריכות רבה יותר, אני רק אומר שהעסק הזה אחר כך עובר, אם נוסיף פה את סוכות בסוף, שסוכות בעצם לפי ההבנה הזו הוא החג שבו אנחנו מזינים גם את המהלך שהתחיל בראש השנה, שיש דין, שיש התארגנות. יום כיפור זה יום של סליחה, זה לא יום של דין. יום כיפור הוא יום לא של החוויה הזאת, של המתח הזה. יום כיפור זה חוויה שיש לנו הזדמנות להתכפר וסליחה. זה כבר אחרי הדין, זה יש אפשרות להתחשבן, זה אפשרות, זה יום אחר, זה לא ראש השנה, יש לו מעמד אחר. בראש השנה יש את ההבנה הזאת שיש פה מלך, ובגלל שיש מלך ויש נקודת ראשית למציאות, אז יש ארגון של המציאות, ובודקים אותנו איפה אנחנו עומדים. אז יום כיפור יש לו מעמד אחר, אבל סוכות זה השלב שבו מתחברים חזרה לתוך החיים, לתוך ההיסטוריה, לתוך המציאות, לתוך הטבע, ואז יש שילובים. אני לא אכנס לזה כי הדברים מורכבים. בכל אופן, אני מאחל לכם שתחרדו כמו שצריך ותשתחררו מה שאתם צריכים להשתחרר, ותדעו לארגן מחדש את מה שחשוב לכם לארגן. זה באמת, זה משהו של מעבר לתפילות. אני אגיד לכם עצה אחת, זה יותר עצה ליום כיפור, אבל גם לראש שנה. יש לנו נוסחים יפים מאוד של התפילה, יש ניגונות מאוד, והתפילה פה נהדרת. אבל תקדישו לעצמכם פעם אחת בלוקאי נשמה בסוף. תמיד אני עושה את זה כשיש לי כוח, כי לא תמיד יש לנו כוח להתפלל. אבל יש לי עצה, שתגידו משהו, לא פרס לבי, לא בסגנון פרס לבי, בסדר? אבל תגידו משהו שאתם רוצים, תכניסו משהו, קדוש ברוך הוא, תשמע, לפעמים אני אומר, תשמע, אני נורא מצטער, אבל לא היית בראש לי עכשיו בתחילת התפילה, אני נורא מצטער, אני לא מה, בקום שאני אעשה כאילו שכן, אז אני אומר בכנות שלא, ותסלח לי. לא נעים. אבל תגידו משהו אישי. תפילה אחת, כל התפילות. תפילה אחת, תגידו משהו שהוא מבטא איזושהי אמירה אישית שלכם. משהו נון בית, כזה, אתם יודעים? נספח לתפילה, משהו אישי, לא דרך כל מיני נוסחים כאלה ואחרים, לא ברסלבי, מי שרוצה, בסדר, אונס רחמון לפטריה, מי שרוצה, אבל משהו שמתאים לבני אדם, כן? שלא צריך להיות, להרגיש משונדיק בשביל העניין הזה. למה זה חשוב? כי באמת, לפעמים אפשר להיות עטופים בכל התפילות ולאבד את עצמנו. אז כדאי לכם, זה הצעה כזו. תתחברו גם למשהו שלכם אישי, כל אחד עם עצמו, יהיה לכם תפילות טובות, ותיכנסו לחרדה, רק יום אחד, לא רוצה לפגוש אנשים, וטוב, התחלנו עם זה אז, וזה לא נגמר, באמת אנחנו לא, זה, לא יורדים במדרגות, לא פה, לא רוצה, אבל באמת, זה שווה להיכנס למשהו, לרופף את האחיזה, ולארגן מחדש את האחיזה שלנו בעצמנו. שנה טובה. תיבה וחתימה טובה. ונתראה ביום ראשון הבא. תשימו לב, אני לא יודע בדיוק באיזה שעה זה יהיה, כי צריך לראות איך זה מסתדר עם דברים אחרים, אבל יהיה שיעור ביום ראשון הבא.